יש פה מאמר שהוא מדבר גם על, על הפרשה, וכיוון שהפרשה סמוכה לראש השנה, אז גם על ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם. הנה, פרשה זו קוראים לעולם קודם ראש השנה. הוא מרומז במילת היום, דקה אל ראש השנה. זה היום, כי זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. וכבר דרשו את הדרשה הזאת בספרים הקדושים, בזוהר אני חושב, זה נמצא, שזה, מה זה היום הזה? זה יום לראש השנה. שכל ניצוצי נשמות ניצבים ומתעלים ממקורם הראשון ביום זה, עד לפני הוויה, ראשיכם, שבטיכם וכולי, נכותב עציך עד שואב עמך. כמו שכתוב בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שכולם נזכרים לפניו, אז גם מעין זה הביטוי אתם ניצבים היום כולכם, שכולם מתעלים לראות לפניו כל ניצוצי הנשמות. פירט הכתוב עשר מדרגות, שכמו שיש עשר מדרגות בנפש האדם, דיינו ג' שכלים ושבע מידות, כך הנה כל ישראל למקומה אחת שלמה, מכללות נשמותיהם נקרא כנסת ישראל, שנחלקת לעשר מדרגות. ובראש השנה מתעלים כל המדרגות, אפילו מחוטב עציך, ועד שואב ממך, שהן בחינות ומדרגות התחתונות. בראש השנה המדרגות העליונות, אשיכם, שבטיכם, והמדרגות התחתונות, זקניך, חוטב עציך, שואב עמך, מתחברים ביחד. שאם כל השנה יש הבחנה, יש פערים בין המעמדות כביכול, אז בראש השנה כולם ביחד, כולם מתאחדים לנקודה אחת. נזכיר פה בסוגריים, והם מיד זה אתם ניצבים ברבה פרשה תתווה, וזה לא שונו, מלאכים נאמר, שרפים עומדים ממעלו, ובנשמות נאמר, אתם ניצבים היום. והם מה שכתוב, מעניין שרפים עומדים ממעלו, ברור על פסוק, ונקדשתי בתוך מישראל, ועל דרך זה יובל עניין, אתם ניצבים היום לפני השם, ואין עוד מעניין, אתם ניצבים ברבה איכה, אני הגבר וסף פרשת העובר, בסוף פסוק דוב עורב, ובקהלת פסוק אני קהלת, וזהו פרשת יתרו. טוב. כתוב עיין, אז אם מצווה לשמוע דברי חכמים, צריך לעיין. אבל טוב, יש פה רמז שיש ניצבים ויש עומדים. אז מכל מקום, להיות כולם מתעלים למעלה במקור חוצבה. וזהו, ויהי באישור ולמלך, בית הספר השיעם, יחד שבטי ישראל. תראו שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד. כי זהו כלל גדול. דכל דעתי מסתרה דקדושה, ובחינת נעוץ סופן בתחילתם, שאין לו בחינת ראש וסוף, ובחינת עיגולים, שנמשך מבחינת סובב כל עלמין. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, משפל רוח בפני כל אדם, ושיש בכל אחד ואחד בחינות ומדרגות, מה שאין בחברו וכולם צריכים זה לזה. כן, אז בקדושה שלא כמו בתומה, יש איזו נקודה שמאחדת את כולם. יותר מדגישים את המעגל מאשר את הקו או את החוט. שיש, איך אפשר לתפוס, שיש כאילו למעלה, למטה וכו'. אז באמת יש איזה עולם נפרד, האחדות לא ניכרת. ובתפיסה של מעגל יש משהו ששווה, משותף לכולם. שגם המדרגות הנמוכות הן חשובות, במידה מסוימת לא פחות מדרגות העליונות. זה היה, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו, שיעמדו במעגל ויצביעו. כל אחד ואחד מורה באצבעו. זה מדגיש את זה שיהיה משהו מאוד משותף. אז מה שהרמח"ל אמר, שכשאדם רוצה לעורר את עצמו, המדרגה של השלמים יש, ויש המדרגה של הפחותים, שאדם יחשוב איך... בעולם הזה מאוד קשה לו לחשוב שמישהו, חבר שלו, שעם אותם כוחות, הגיע למקומות יותר קדימה, ממה שהוא, אז כמה התאשש ליבו בקרבו כשהוא יראה ככה בעולם הבא. אבל לכאורה הרמח"ל, מה שהוא עושה, הוא משתמש בתפיסה של העולם הזה כדי להכות את העולם הזה, כן, ולגזול את החנית מיד המצרי. שיש לאדם כאילו משיכה לעולם הזה, ויש לו כמובן רצון של תפיסת מקום, ושל קנאה, ושל דברים כאלה. ואז בשם הרגשות האלה, בשם התחושות האלה, אומרים לו, שמע, כדאי לך לעשות את המקסימום, כי אחרת כמה תצטער. למרות שכל הצער הזה הוא בעצמו הבל וריק. אני זוכר שכמה פעמים חשבתי על הרמח"ל הזה, שמצד אחד התיאור הזה מאוד, אני חושב שכל אחד יכול להבין אותו, הוא מאוד מוכר ונוגע. אבל מצד שני, יש אולי שתי דרכים איך להימנע מעוגמת נפש הזאת, שאדם יחווה בחופתו של חברו. אחד, שבאמת הוא יהיה שלם יותר מאחרים, כמו שקצת המאמר הזה בא לעורר. ושני, שהוא יתעלה למבט שלא מרגיש עוגמת נפש, שיש מישהו יותר גדול ממנו. יכול להיות שאם יהיה לו מבט כזה, אז הוא כבר יהיה גם במדרגות יותר גבוהות, אבל זה לכאורה תיקון יותר שורשי, יותר יסודי. כמו שאמרנו, המח"ל מדבר מצד התפיסת עולם של האדם, איפה שהוא נמצא, אז איך לפתוח לו פתח, אבל אחרי שיפתח הפתח, אז אדרבה, מתעלים למדרגה שרואים שלמרות שיש מדרגות, אבל כולם עניין אחד. אז עוד פעם אחרי הסוגריים, ולכן אמרו זל השניים. לכן אמרו רבותינו זל, ושפל רוח בפני כל אדם, לפי שיש בכל אחד ואחד בחינות ומדרגות מה שאין מחברו, וכולם צריכים זה לזה. ונמצא שיש יתרון ומעלה בכל אחד ואחד שגבוה מחברו, וחברו צריך לו. ומכמשל האדם שהוא בעל קומה, בראש ורגליים, שאף שרגליים, כן, הם סוף המדרגה ולמטה, והראש הוא העליון ומעולה ממנו, מכל מקום הרי בבחינה אחת, יש יתרון ומעלה לרגליים שצריך להלך בהם, וגם הם מעמידי הגוף והראש, ויש דברים שהראש לא יכול לעשות, הוא לא יכול ללכת, והוא לא יכול להעמיד את עצמו, צריך את הרגליים, וגם כשהראה כובד ראש, כובד בראש, מקיזים דם ברגליים ונרפא, הוא מקבל חיותו ממנו, ונמצא שיש שלמות לראש בלתי הרגליים. כן, היום ברפואה של היום זה עוד יותר בולט, יש מצבים לפעמים, נועלינו של השתלות, של אור, אז לוקחים, יכולים לקחת מהרגליים לאיברים יותר חשובים, ובמקומות גם כן יחסית נמוכים בגוף, יכולים לעשות פעולה לוורידים, דרך הידיים או דרך הרגליים, ועל ידי זה להחיות את הלב, את כל האיברים. כן, בלי ספק ש...
אבל זה לא מעלה שלו.
זה צריך את זה. למה לא? כן, והראש בשביל מה הוא? כשאתה מסתכל על המנגנון, זה נראה כאילו שכל אחד בשביל השני, לא? הראש כדי שכל המערכת תפעל. נכון? הראש מפעיל את כל האיברים, כדי שהם יוכלו להביא לו אוכל, כדי שיוכל להתקיים. לא? זה מין מעגל כזה, לא? כאילו, אם היית מסתכל מהצד, אתה מנסה לתח בשביל מה העסק בנוי. אולי אפילו העיקר בשביל שיתקיים, שימשיך לדור הבא. כלומר, אפשר לחשוב שהכל משרת את התהליך של האכילה. המחשבות וההיגיון והאיברים. הכל משרת את תהליך הנשימה, הכל משרת את העמדת הדורות. כן. אתה אומר, אפשר להגיד שהכל משרת את החשיבה. מסתבר. אבל ודאי כל אחד צריך את השני. זה בלא זה אי אפשר. וגם האמת שאם היינו מביאים משל, כי פה כאילו מונה דברים שהרגליים עושים, הראש לא עושים, אפשר להביא משל נוסף. זאת אומרת, זה כתוב במקומות, זה תראה איך היחסים ביניהם, בין הראש לרגליים. הם לא מתחשבנים, כן, אחד רגליים, אני עושה את זה, את זה, את זה, אני מבקש את העלאה בשכר, כן. לאכול דברים יותר טובים בשביל האמת, כן. נגיד, גם אם הרגל יש איזו בעיה, והרופא יגיד שצריך לאכול יותר טוב, זה לא יהיה מסע ומתן כמו, תשמע, יש לי עכשיו בעיה ויש לי תרומה מאוד חשובה לחברה, וצריך עכשיו לתגמל אותי. אלא הוא יגיד כמו חייל טוב, טובת המערכת כולה. וחשוב שעכשיו תיתן פה את מה שמחזק את העצמות של הרגל. לא? זה לא אישי. אין פה, הסוגיה זה לא אני. הסוגיה זה לא משהו אישי, הסוגיה זה טובת המערכת, טובת הכלל. לא? ככה זה במסע ומתן בתוך הגוף. גם כשיש בקשה, כאילו. אבל ברור שזה... יש בון אחד של כולם. ככה הם חיים. אין הרגל מרגישה קנאה בראש. היא מתלהבת מהתפקיד שלה. חיה אותו. כאילו, אם היה בתודעה, זה נכון שאם היה בתודעה, זה הייתה מתחילה, רגע, למה אני פה, אולי אפשר אחרת. אבל אם היה בתודעה שהיא כאילו נאמנה לתמימות שלה, של החיוניות שלה, אז מלסתם זה מה שהייתה אומרת. שאני שמחה בתפקידי וראש בזה, ואומרת, אבל מה, למה הוא כזה, יש לו את כל המחשבות וזה, ורק את יכולה ללכת. מה אכפת לך? זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? וזה לא אחרים, זה אנחנו. זה... לא, אני הוספתי את הרגשות שיש לך כלפי השני. אבל ברור שיש צורך. כאילו, הוא מדבר על ממד אובייקטיבי. אם אחד היה מיותר, אז הנה חינם, זה לא חשוב. כל אחד עושה דברים שהשני לא עושה. שאף אחד אחר לא עושה. זה כבר תולי במבט. לא? נאהבתי בקבוצת ספורט, נגיד, או בצבא, זה קצת דומה הרי. אז אני חושב שהמערכת היא טובה, כשכל אחד הוא מבסוט במה שהוא עושה, ומאוד מעריך את התפקידים של האחרים, שהוא יודע שהם עושים דברים שהוא לא עושה. צבא טוב ככה יתנהל. שינסו כמה שיותר לקרב. אני חושב שמנסים ככה, שכל יחידה אומרת, אני, בלי הטבחים, שום דבר לא יעזוז, בלי השריון, חבל הזמן, בלי החיר, חיל האוויר, חיל הים עכשיו מול הטורקים. זה הזירה, כאילו, בקיצור, כל חטיבה גם. כמו ששאלו פעם, עכשיו ראש שנה מתקרב, שאלו את הרב צודה, איזה חג הוא הכי חשוב? מפורסם, אז הוא אמר שכל חג בזמן שלו הוא גדול אותו. מה? איזה חייל הכי חשוב? כל חייל. מה? כן. יש ברור שאם יהיה או-או, אז הרגל תיוותר בשביל הראש. זה נכון. נכון. כתוב עכשיו יצא, אבל יש לי שתיינו מהיר שזה בשם הרב פיינשטיין, שזה לא ככה למעשה. אבל אם יש הצלה, תמיד חכם, או אדם שהוא לא תמיד חכם, ששניהם באותו מצב של סיכון, צריך להציל את התמיד חכם. זה הלכה, במסכת שמה, אוריות. גם שמה יש קצת מזה, אבל יש איזו משנה שמפתדרת את כל המדרגות. זה בסוף הוריות. אז שם מדברים גם על ייחוס, כהן, נביא ישראל, ואז אומרים תמיד חכם, הוא כמו יותר מהארץ כהן גדול. ממזר תמיד חכם. רק הרב ליכטנשטיין, שלא יהיה בלבול, אם מישהו יהיה פעם בתפקידים של הצלה, אז הוא אומר בשם הרב פיינשטיין, שלמה יעשה מי שיהיה ראשון. שזה כאילו היום לא להיכנס לזה. למרות שתראו שבחוש כשיבוא, לא רוצה להזכיר שמות, כשיבוא דמות, גם אולי מהנהגה, אבל גם דמות מעולם התורה, זה טיפול אחר. בבית חולים. לא? אז תגיד שזה אפליה, לפי המשנה, יש איזה מקום. זה לחזור לדידי. מה?
לדידי אמרו,
זה היה
בתור בבית חולים.
היית
בתור. בתור.
נו?
צילום.
ואפילו לא הקפדת. נכון. מלך תחילה, ציבור תחילה. מן מלכי רבנן. ואף על פי כן, כל אחד יש לו מעלה שאין לשני. ונמצא, אני חוזר לסוף המשפט הזה, שהראש צריך את הרגליים, ונמצא שאין שלמות לראש בלתי הרגליים. כך הנה כל ישראל, קומה אחת שלמה. ונמצא אפילו מי שמחשב בדעתו, שהוא בחינת ראש לגבי חברו. זה אגב אולי הסיבה שמבחינה הלכתית, לא כדאי לנסות לעשות עדיפויות, מה שהרב איינשטיין אמר, כי אתה גם נכנס לשאלות שלא בטוח שאתה יודע להכריע בהן. מי אמר שהוא יותר חשוב, מי אמר, כאילו, זה אולי העולם שלנו קצת יותר מורכב, חוץ מאולי הרושם שלא כל אחד יכול להכיל את זה, גם איזה ממד אמיתי שקשה להחליט את החשיבות. ושאולי מתנוצץ המדרגה הזאת כתובה פה. אז כולם קומה אחת שלמה. אז מי שמחשב בדעתו, תראו את המשפט, מחשב בדעתו, לא בטוח שזה נכון, שהוא בחינת ראש לגבי חברו, והרי אין לו שלמות בלי חברו, נמצא חיסרו מנפשו מה שחברו משלימו. ועל ידי זה יהיה בטל ושפל רוח לגבי חברו. מבלי ימצא אדם ראש וסוף. ועל ידי ביטול זה יתאחדו להשראת ייחודו יתברך, שמסדרה דקדושה, בלי ראש וסוף. מה שאין כן, מי שחשב בדעתו, נפרד במעלתו לגבי חברו, ועושה ראש וסוף נפרדים, הרי הוא נופל בעלמא דפירודה שמסדרה אחרא. הוא אומר, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. מי שמדבר במושגים של היררכיה וחושב שיש חשובים, יש חשובים פחות, אז הוא לא רק פוגע כביכול בפשוטים, אלא הוא פוגע בכלל במושג של עולם אחד, של עלמא דייחודה. אלא הוא חי בעלמא דפירודה. מה שידוע מפורסם, שהרב צודה גם היה מזכיר מנחם מנדל מויטבסק, שאמר שמי שלא מתפלל גם על הרשעים, זה בעצם גם בתפילת הציבור. הוא כאילו לא מתפלל לציבור בעצם, הוא מתפלל לכמה פרטים. הוא לא מתפלל על האורגניזם האחד, שזה עם ישראל. אז גם פה, הפגם הוא בצדיקים לא פחות מאשר בפשוטים, כי בעצם כבר אין פה עם אחד, אין פה קומה אחת שלמה. ולא סוד, הוא שזה אחד הדברים שגם תלמידי הבעל שם טוב הדגישו קצת בעולם. הכבוד לאנשים הפשוטים, נזכרנו, זה היה לפני כמה הזדמנויות פה, שכתוב, שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו, אל תקרב הלום, שאל עליך מעל רגליך כמקום שאתה עומד עד קודש הוא, שהוא רואה את לבת אש מתוך הסנה, הוא שואל מדוע לא יבער הסנה. אז הרייץ אומר על זה שהוא היה צדיק משה רבינו. אבל כשהוא הסתכל על הסנה, הוא ראה את המדרגה של אנשים הפשוטים. שאנשים הפשוטים יש להם השתוקקות שהיא לא איננו עוקל. כאילו אצל דווקא אצל הצדיקים יש צד שההשתוקקות שלהם מקבלת כלים. תפילה טובה, דברי תורה משיבים את הנפש. אצל הפשוטים יש השתוקקות שאין לה כלים, אז השתוקקות אינסופית. והנה, הסנה בוער באש ואיננו עוקל. ואז הוא אומר, איך כתוב שמה? אסור ענה. והראה את המראה הגדול הזה, אז הוא מדייק מרשי, אסור מכאן ולהתקרב לשם. כשרשי מפרש, זה לא כמו אסור להסתלק, אלא ההפך, להתקרב, אסור ענה והראה. אז אומר הרייץ, כן, כי זה לעבור ממדרגה למדרגה. זה אסור מהמדרגה הנוכחית, זה למדרגה יותר גבוהה. עד עכשיו היה במדרגה של צדיק גמור. עכשיו במדרגה עוד יותר גבוהה של מה שיש באנשים הפשוטים. שזה סגולת ישראל. שזה יותר גדול מכל מה שאפשר להשיג לבחירה. אז זה המקום הזה. ראש וסוף זה שאתה מדבר על מדרגות. יש ראש, יש אמצע, יש סוף. ובמעגל אין מדרגות. כולם אותו מרחק מהאמצע. וזהו בהתאסף ראשי עם, ראש הוא בחינת המחשבה וראשי עם בחינות המחשבות של כללות ישראל, שהם מתאספים מעלמא דפירודה, שנפלו מחשבותם, להיות זה פונה לכאן, וזה פונה לכאן, ונעשים רשות היחיד, לייחודו יתברך, ומתאסף ראשי עם, שכולם מתחברים אל הראש, לנקודה אחת. וזהו דרך כלל. אך דרך פרט, איך הוא דרך הייחוד? כן, אז בחינה אחת בראש שנה זה שכל עם ישראל מתאחד. אין מדרגות, כולם אחד לפני השם. אך דרך פרט איך הוא דרך הייחוד. ומהו עניין התשובה ולמה דווקא בראש השנה? מהר הכתוב אחר כך, נברכה בברית. והעניין, כמו למשל, שני אוהבים שקורטים ברית ביניהם, שלא תפסוק אהבתם. שאילו היה הדבר שאהבה תלויה בו קיים לעד, לא היו צריכים לקריטת ברית ביניהם. לפי שיראים שמה יבוטל הדבר, ובטלה אהבה, או שמה יגרום איזו מניעה מבחוץ, ועל ידי קריטות הברית, תהיה אהבתם אהבה נצחית, בעל תימות עולם ועד, ולא יפרידם שום מניעה עם בית ומבחוץ. כלומר, הם אוהבים, יש להם הרבה דברים משותפים, ועדיין הם עושים ברית. זאת אומרת, בשביל מה הברית? לתת חיזוק לאהבה ולקשר, שהוא יהיה אפילו כשהרצון והרגשות כלפי הקשר ייחלשו. כלומר, צריך לבנות את הקשר על איזה משהו יותר עמוק, יותר יסודי, יותר בטוח, כדי שהקשר יימשך גם בשעות משבר. זה התפקיד של הברית. אז זה נכון שבמושגים שלנו, באמת זה גם נוגע לעומק הדברים, במושגים שלנו ברית, זה באמת כשיש אהבה ונעימות וכו', אז זה אולי מה שמפעיל את האנשים ללכת ביחד. אבל כשזה נחלש, אז יש את הברית. מה זה הברית? שהם עשו הסכם, עשו חוזה. אפילו יותר מאשר הסכם וחוזה חיצוניים, קרתו ברית, ואז מתוך התחייבות. כלומר, זה מין הסכמה כזאת, מעין קבלת עול כזאת. כלומר, אין עכשיו שוב רגש כלפי זה, שום הזדהות, שום דבר, אבל יש איזו החלטה. אתם יודעים שבעינינו, ודאי בעיני בן הדור שלנו, הרבה פעמים, לעשות דבר כזה מתוך שאין לי שום הזדהות ושום התרגשות, אלא רק כי כך קיבלתי. זה נראה לנו הכי חיצוני, כאילו, הכי סתמי. והרי דווקא היסוד של הברית, לפחות היסוד הפשוט שלו, זה זה. שיש איזו מחויבות, שזה לא תלוי ברגש, ולא תלוי בהבנה, ולא תלוי בהזדהות. זאת אומרת, שהיסוד הזה, שמה שאולי דומה לקבלת עול פשוטה, זה מאוד מאוד עמוק. יש צד שהוא יותר מהרגש והשכל וכו'. כי הוא זה שמחזיק מעמד גם במקומות שהם נחלשים. אז זה מה שהוא מיד אומר במשפט הבא. והיינו, כדי שעושים ביניהם קשר אמיץ וחזק, שהתייחדו והתקשרו באהבתם בקשר נפלא, ולמעלה מן הטעם והדעת, שאף שעל פי הטעם והדעת, היה צריך לפסוק אהבה, או לגרום איזה שנאה, אף על פי כן מחמת הקריטות ברית, מוכרח להיות אהבתם לעד קיימת, ועל כל פשעים תכסה אהבה זו, בקשר אמיץ זה, לפי שבאו בברית, בהתקשרות, כאילו נעשו לבשר אחד. אין, אז כשהטעם והדעת עלולים להיחלש, צריך לבסס את הדברים על מה שלמעלה מהטעם והדעת. זה מה שלמעלה מהטעם והדעת, אז בחוויה שלנו יישאר איזו הסכמה בסיסית. אבל בעצם בהסכמה הזאת יש המון כוח. מי שלא לחינם, אומרים, שהרי גם אם אדם יגיד שהוא רוצה למכור, הוא יספר על זה, וישמח, ויתרגש, ויוציאו כוס יין, והכל, זה לא יקנה, עד שיעשה מעשה קניין. מסודר, משיכה, שטר במה שמועיל. למה? זה בזמנו, לא פעם, הרב זלמן נחמיה גולדברג בשיעורים, אמר שכי מחשבות יש הרבה. וצריך שיהיה איזה, זה הסבר פשוט, כאילו שיהיה איזשהו כלי שנוכל להגיד שעכשיו זה לא רק מחשבות, זה לא רק כל מיני אהבה אמינות, אלא זה סופי. ושזה גם מדדי, כן. שזה משהו ששניהם יודעים שהוא אומר שזה, ולא שאחר כך כל אחד יתווכח מה היה הפירוש של האמירות שלו וכו'. זה המשמעות הפשוטה. אבל יש בזה משמעות יותר עמוקה, זה אולי פעם הרב מרדכי שטרן בגניסייך את זה גם בהלכה, שיש כל מיני רצונות, אבל רצון שמתלבש במעשה, זה הרצון הכי חזק. כלומר שלא שיש רצונות ויש מעשה שזה כאילו משהו טכני. להפך, רצון שהגיע עד המעשה זה הרצון הכי חזק. או לעשות משהו, כלומר לקבל החלטה שמשפיעה על החיים, בסופו של דבר, אדם עושה את זה מסיבות הכי עמוקות שיש. שזה הלמעלה מהטעם והדעת. אגב, זה לא פעם קורה שאדם מתלץ הדברים מסיבות חיצוניות. אני אגיד שרע לו באיזשהו מקום, זה יכול להיות בעבודה, יכול להיות בבית מדרש, זה יכול להיות ב... לא עליכם, בקשר נישואים. וישאלו אותו, אז למה אתה נשאר שם? אז הוא יגיד, לא נעים, הבטחתי, זה לא מסתדר, זה יעלה הרבה כסף. אז האמס הוא שאנחנו נגיד לו זה תירוצים. כלומר, למרות שאתה אומר אלף סיבות, למה זה לא נראה לך, זה לא מתאים לך, אתה לא מרגיש עם זה טוב, אם בסוף ההחלטה שלך הייתה כן, זה סימן שיש איזו סיבה הרבה הרבה יותר מכריעה מהסיבות האחרות. זה יכול להיות אחד הדוגמאות שהבאתי, אבל לא כמו שזה, לא במנגינה שזה נשמע, כן? כלומר, יש פה רצון מאוד מאוד עמוק, שהרבה יותר חזק, אבל אדם יגיד, באמת, אני לא רוצה את זה. אני נשאר כי אין לי ברירה. לא. אתה נשאר כי החלטת. והחלטה להישאר היא הרבה יותר חזקה מהרצון לא להישאר. זה המדרגה הזאת שמתבטאת בברית. ממשיך ואומר, הנה ככל המשל הזה עשה לנו השם אלוקינו, דכתיב, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, יש לי נפלאות. נפלאות, פירוש למעלה מן אדם, מן הטעם ודעת. כמו שאמר דוד יונתן, נפלאתה אהבתך לי, כעל ידי נדגים במידות הרחמים, שהמשיך משה רבנו עליו השלום, נעשה כביכול כריתת ברית והתקשרות לקדוש ברוך הוא עם ישראל, נעורר את האהבה וסלחת וכו', שלא יהיו עוונותיכם מבדילים וכו', כחלק קשה עמו. איפה זה המדרגה של הברית? 13 מידות הרחמים. זכור לנו היום ברית 13. ברית 13 זה גם כשאנחנו במצב לא טוב. זכור לנו היום ברית 13. זה למעלה מהטעם והדעת, למעלה ממה שמתגלה בקשר. ואפשר עוד להזכיר את הדבר הזה, שמידה רבה, קשר בין עם ישראל לתורה, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. בדורות האלה המדוברים, כשמופיע דבריו ותורתו של אדמו"ר הזקן, אז יש את המישורים הגלויים של הקשר הזה, שזה לימוד תורה, זה התפילה, זה הקפדה במצוות, זה בן אדם לחברו, אהבת השם, יראת השם, וכו' וכו'. ולפעמים מגיעים מצבים שכל החלק הגלוי נחלש. נחלש. יורד. והקשר הוא בסכנה. ואז הדרך לחזק את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך ובין עם ישראל לתורה זה המקום של הברית. שזה המקום שלמעלה מהטעם והדעת. משהו בזה אולי במידה רבה אחד מהלימודים שלימד אותנו רבינו האדמו"ר הזקן, כמו חבריו תלמידי הבעל שם טוב, שהם ראו, זה לא של עם ישראל לא היה רגשות, ולא היה חוכמה, ולא היה זה, אבל באיזשהו מקום משהו היה קצת חסר בכל זה, והייתה סכנה שעוד ילך ויחלש, והיה צריך לבנות את המקום שלמעלה מהטעם והדעת. מקום שהוא היסוד שיחיה את כל הקומות הנמוכות. עכשיו, כמובן, זה יכול לגרום ל... יש בזה משהו מסוכן, זה כי מה עם כל המדרגות הגלויות, החשובות, האחרות? נכון, ובסך הכל גם מתאימים שנולי החסידות, ודאי בחבד וזה, מאוד מאוד גם. לא פחות מזה, גם העמידו תורה וגם העמידו מצוות וכו'. אבל ההצבעה, שימת הדגש, היה על, צריך לחיות את היסוד של הברית, את היסוד של הרבה דרבן, ביטוי שקראנו פעם קודמת באותו הקשר, שלמעלה מטעם ודעת, שזה ירים את הכל. כמו שהמאמר הזה, הדבר הזה נשאל לחכמים ולנביאים, ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, על מה עבדה הארץ, שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הממד של החוכמה נחלש, הממד של הנבואה נחלש, כל המדרגות של ההדרכה והיכולת לתקן נחלשו, אפילו של התורה. עד שהגיעו לקדוש ברוך הוא, שזה כאילו לגעת בשורש הקשר לתורה, המרחב בתורה תחילה. זה לא רחוק מהנקודה הזאת של הברית. זה מאמר דומה, בכוונת דברנו גם להזכיר את המאמר השני, הידוע ששאלו לה תשובה. אני התכוונתי להו, אבל זה מאמרים באמת אפשר לקשר ביניהם. שאלו לה חוכמה חותם העונשו, אמרה מה שאמרה, הנבואה חותם העונשו. מה אמרה? והחוכמה, חטאים תרדוף רעה. ולתורה יביא קורבן, שאולי הקדוש ברוך הוא יעשה תשובה ויחפר לנו. נגיד זה גם. כאילו, מאיפה נציא את התיקון? מאיפה נביא את המחיה, את המקום החלש והשבור? אז החוכמה והנבואה בכלל לא. והתורה, ההתחלה של, של דבר, אבל בעצם צריך ללכת לשורש התורה. זה, זה הקדוש ברוך הוא, זה כמו הברכה בתורה תחילה. משם אפשר לחדש את, לחדש את הברית. והנה אמרו רבותינו ז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות, שתמלכוני עליכם, זיכרונות, שיעלו זיכרונכם לפני לטובה, ובמה? בשופר. כי הנה ראש השנה, וזה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, שנברא בו אדם הראשון בראש השנה, ואמר השם מלך גאות לבש, לפי שאז נתגלה מלכותו יתברך. והיה זה ביתרות עד אלילה לבד. ועכשיו צריך להיות זיכרון ליום ראשון, על ידי יתרות עד אלילתת על עורר התגלות מלכותו יתברך עלינו, על ידי זיכרון הברית, והתקשרות שבין השם ובינינו, ואנו על ידי השופר. כן, אז זה היום תחילת מעשיך ראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא גילה מלכותו בעולם, מראה את עולמו ומלך עליו, השם מלך גאות לבש, וכל ראש השנה אנחנו מחדשים את זה. רק שבתחילת בריאת העולם זה הכל היה מצד השמיים. ועכשיו זה, כל שנה אנחנו מעוררים את זה, כאילו חווים מחדש את הבריאה. העולם מתחדש כל ראש השנה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. מתחדש המבט, ההשגחה והשפע והאור של כל השנה בראש השנה. אז זה כמו בריאת העולם. וכמו שבבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מולך עלינו, כך גם בראש השנה. והיינו על ידי השופר, שהוא בחינת תשובה אלה, בחינת צעקת הלב, צעקת הקול, נאום כדליבה, מנקודת פנימיות הלב, עד שאין כלי הדיבור יכולים להגבילה, בני שהיא קול בלבד. לכן אין עומר ואין דברים, בלי אלא בחינת תקיעה. קול פשוט, ושברים הוא גם כאינו אל הקול, אלא שיש בקול עצמו כמה בחינות ותנועות, תנוח וגנח וכו'. כן, אז מה אנחנו, איך מחדשים את הברית, את מלכותו של הקדוש ברוך הוא עלינו בכל שנה, על ידי השופר. מה זה השופר? זה צעקת הקול מנקודת פנימיות הלב, למעלה הוא אומר שאין כלי הדיבור יכולים להכילה. אני אקביל את זה למה שאמר מקודם. טעם ודעת. טעם ודעת זה עולם של מחשבה, עולם של היגיון, זה כולל גם את הרגשות, את הדמיונות, את הרצון, זה הכל. עולם ההכרה, במלואו. אז זה עולם של, של דיבור גם, של שפה. העולם של טעם ודעת הוא עולם של שפה. הוא גם עולם הנגלה. בדרך כלל אתה מביע בשפה דברים שהם גלויים. כלומר, ש, שלא רק מישהו מסוים באיזו השערה מבין אותם, אלא זה משהו ש... יכולים לדבר עליהם, שגלויים לכמה ביחד, גלויים לציבור, גלויים לרבים. אין שפה לבן אדם אחד. שפה זה תמיד להרבה אנשים. כל מה שניתן להתבטא בשפה, בוודאי בשפה, מה שאנחנו קוראים בדרך כלל, שפה של מילים, משפטים וכו', זה בעצם עולם של טעם ודעת, זה עולם הגלוי. השופר זה נקודת פנימיות הלב. זה רצון שהוא למעלה מטעם ודעת, ממילא הביטוי שלו הוא לא בשפה. הוא למעלה משפה. בקול פשוט. בקולות פשוטים. אז זה מה שמעוררים בראש השנה. אפשר להגיד, כמו שאמרנו מקודם, על העם שיכול להיות, או על האדם, אז בראש השנה גם, כל המציאות הגלויה, אנחנו אומרים הפיוטים, תולה ארץ על בלימה, הכל תלוי על בלימה, הכל כביכול בסימן שאלה, ותיקוד בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, איזהו חג שהחודש מתכסה בו, ואומר זה ראש השנה, שהירח מסתתר, אגב מי שיסתכל עכשיו, מצביע לכיוון הנכון, לא, לשם, שם זה מזרח, נכון? עכשיו לא תראו את הירח בשעה הזאת, תראו אותו יותר לקראת סוף הלילה, וכבר הולך ומגיע למצב שהחודש מתכסה בו, וזה ביטוי שכל האור מסתלק, ובוודאי כל המדרגות הנגלות מאבדות את כוחם, והכל צריך להתחיות מנקודה שהיא למעלה מטעם ודעת. וזה הנקודה של התקיעות, שאומרים על פי, כנראה היסודות זה בספרי הכוונות של המקובלים, של הארי, אומרים שבאמת בליל ראש השנה, כביכול, האור של השנה הקודמת כבר חזר למקורו. האור של השנה החדשה עוד לא הופיע. ואז נמצאים באיזה בין השמשות כזה, באיזה תווך כזה, ולכן יש יראה גדולה, ארץ יראה ושקטה, מה יהיה עכשיו? וכאילו כל העולם, האם ואיך, ואחרי זה למחרת, בתקיעות, מאיר האור החדש של כל השנה. ככה כתוב בספרים. מאז, חושב ש... מי שככה קצת מתחבר לנקודה הזאת גם בעולם הרגש והחוויה, אז באמת יש איזה רצינות, יש איזה כובד ראש, נכון? רובנו בסעודת ליל החג אולי קצת ככה מתפזרים, אבל עדיין זו לא סעודה של שבת רגילה, יש איזה אווירה קצת שונה, ובאמת יש כאלה שמשתדלים למעט בדיבור וכו'. ודאי אחר כך בלילה ובתפילות, ובטח כזה עד התקיעות, ובתקיעות יש ככה... ואז כל הקהל השריעה, משהו כזה, זהו, נפתח העסק, שמחה כזאת. אז זה הכל הפשוט, שזה הרצון הפשוט שמתגלה מחדש, וממנה כל העולם מתחדש, כל העולם מתחיה, ואז כל המדרגות הגלויות, כמובן, הן כולה חשובות, כולם מופיעות. וביור הדבר דכתיב לך, אמר לי ביט, בקשו פניי וכו'. פניך השם אבקש. בקשו פניי, היינו פנימיות הלב. כן יש בבחינת צעקת הלב שתי בחינות. בחינה פנימית, גם בחינה חיצונית. חיצוניות הלב הוא נמשך מן הדעת והתבוינות לגדולת השם. והתפשטות אור אינסוף ברוך הוא הנבראים, להוות מעין ליש כל צבא השמיים העליונים והארץ, וכל אשר בא. ובטובו מחדש, בכל יום תגיד מעשה בראשית, ואתה מחיה את כולם. אשר בהרחיב דעתו בדברים האלו וכיוצא באלו, נמשך לאדם בחינת צעקת הלב, לצעוק ליבו אל השם, למשוך אחריו לדבקה בו יתברך, בתשוקה וצמאון וכו'. וזהו אחרי השם ילכו כאריה ישאג, שיש בחינת שאגה, בבחינת חיצוניות הלב, והוא בחינת אחרי השם ילכו. כאריה שבמרכבה עליונה, פני אריה אל הימין, והם כל מחנה מיכאל, שעבודתם ושגתם הוא אל הימין, בחינת אהבה, בגודל אהבתם ותשוקתם, לבטא ולהיקלט באור אינסוף ברוך הוא, המהווה ומחיה אותם, מחמת השגתם, התאהבותם מעין ליש, וחיותם וקיומם והשפעתם שנמשך להם בכל רגע. כל זה נקרא חיצוניות הלב. נכון שחלק מהמילים פה זה נראה מדרגה ענקית, כל זה חיצוניות הלב, מה עוד אפשר יותר מזה? אבל מה הוא אומר? שמתוך התבוינות, כשהשם מחיה את כל הבריאה, כל צבא השמיים, אדם מרחיב את המבט שלו, מסתכל על יפי הבריאה, על פאר הבריאה, על החיים שיש בבריאה, מתבונן איך שהכל יש לזה מקור, ואז נהיה לו תשוקה גדולה ואהבה גדולה להשם, כמו שכבר הרמב״ם אומר את זה, הלכות יסודי התורה, שאז הוא מתמלא אהבה ויראה להשם. ואז הוא מביע בזה בצעקה בחיצוניות הלב. נוסיף ונאמר, צעקה שיכולה להתלבש במילים. נכון, הוא שומר צעקה. אבל בחיצוניות הלב, זה בא מטעם ודעת. אל הלב, אין הרגשות. מוח מוביל את הלב. ואז זה גם יכול להיות בשפה. נכון, זה יהיה מלא רגש, מלא רצון. האדם יהיה לו חשק להגיד איזה פרק תהילים, לשיר איזה שיר. לבטא בדיבור את גודל השמחה, את גודל התשוקה, את גודל האהבה שלו לקדוש ברוך הוא. וזה אומר אחרי השם ילכו, כי אריה ישאג, שאריה הוא מסמל את בחינת האהבה, שזה גם מחנה מיכאל, והעבודה הזאת, אבל האהבה שנולדת מהתבוננות. אז כל זה נקרא חיצוניות הלב, שנקרחה מבחינת התפשטות זה והערת התברך על הנבראים, ששם עלו השגת הנבראים כל אחד ואחד לפי ערכו, ואין זה אל הזיו. כי זה מתוך התבוננות בעולם. בעולם אתה רואה את הזיו של הקדוש ברוך הוא. אבל יש משהו יותר גדול. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ראו מתנשא וכולי, וכדכתיב כי נשגב שמו לבדו, שאפילו בחינת שמו ובבחינת לבדו, דלית מחשב התפיס הבק, ואני אשום לא שניתי כתיב כמו קודם שנברא העולם, היה הוא שמו לבדו וכולי, כמו שכתוב במקום אחר. כמאמר המלך אמרומם לבדו מאז המשובח, פירוש מאז קודם שנברא העולם, היה בחינת המלך, שהוא בחינת שמו, מבחינת לבדו, הוא מובדל. וגם אתה שיש שמות עולם, בכל מקום הרי הוא משובח ומפואר ומתנשא מהם, שלא מתלבש, שלא מתפשט ומתלבש בתוכם מבחינת גילוי, כי נכתיב כי השם אלוקיך ישוכלהו, הראש כטבע האש, שמשתלק למעלה על דרך משה ונוער עוד מתפשט. כן, אז הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, לא השתנה כלום בכל מה שנברא, בכל היש, אלא כמו שהיה לפני שנברא עולם, ככה גם אחרי שנברא עולם. והשם שלו, לית מחשב התפיסה בכלל, כמו קודם שנברא העולם. כל אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצא נברא, לית נשא בחפצי כל, אזי מלך שמו נקרא. הוא מלך גם לפני כן. עכשיו, אזי מלך שמו נקרא בפינו. אבל השם הזה גם, בעצם, מצד לא מצדנו, אבל מצד הדברים בעצמה, הוא לא, שום דבר לא השתנה. כלומר, יש מדרגה אלוקית שמושגת לנו דרך העולם, דרך הבריאה, דרך השער, דרך הטבע. וזה יש לנו תפיסה. כן. וזה אנחנו מעוררים אהבה ובהירה, וזה חיצוניות הלב. אבל יש מדרגה כביכול מצד עצמו, שיש לנו לזה שייכות עמוקה, זה מקור הכל. אבל זה לא דרך כל ההתלבשות, מעבר לכל זה. הוא ממשיך, כי הנה כל השפעה והמשכה מאור אינסוף ברחו בעולמות, מבחינת ירידה והשתלשלות במקום גבוה למקום נמוך, מבחינת מים, ולא שייך זה לאחר כמה מיני צמצומים, מהתלבשות האור במדרגות שונות ומסכים רבים, להעלים ולהסתיר גילוי אלוהותו יתברך בעצמו ובכבודו. שלא יהיו העולמות בטלים, והיו כלא היו, מחזרו לעין ואפס כשהיו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע על העולם, אז ההשפעה שלו יורדת לתוך העולם, וכאילו מצטמצמת, שהיא לא תהיה כמו שהייתה במקור, כי אחרת הבריאה תיעלם, תישאב במקורה. אז זה מצד מה שמתגלה בתוך העולם. אבל עדיין יש את המקור עצמו, אבל בגילוי אלוהותו יתברך בעצמו מכבודו. לא שייך שום השפעה, לא בגדר ממלא, ממלא זה מה שיש בתוך העולם, ובתוך מה שאדם יכול להשיג, זה ממלא. ולא בגדר סובב. סובב, מה שנקרא גם מקיף, פעם המשלנו את זה כמו, הנה אנחנו עכשיו עוסקים במאמר הזה, אז מה שאנחנו קצת מבינים ממנו, זה ממלא. אבל מה שאנחנו לא מבינים אולי, או נגיד הידיעה שאנחנו בתוך החדר הזה, אנחנו לא עוסקים בזה, אבל אנחנו נמצאים בתוך זה. או הידיעה שאנחנו במקום הזה, בארץ הזאת. יש לנו ידיעה כזאת, אנחנו לא מרוכזים בה, אפילו רוב הזמן לא חושבים עליה, אבל היא ידיעה מאוד חזקה. נמצאת ברקע. זה משל כמו סובב. אז גם סובב זה סוג של השגה. באמת השגה יותר גבוהה, פחות בתוך הכלים שלנו. זה יותר האטמוספירה, יותר המקום שבו אנחנו נמצאים, גם מבחינה רוחנית. אם תרצו, דיברנו מקודם על שפה, באמת הנושא של שפה הוא מאוד קשור למאמר הזה, כי יש את השפה הרגילה, שפת בני אדם, שזה מביע את הטעם ואת הדעת, זה קשור לחוצניות הלב, ויש את השפה העמוקה, שזה השפה של השופר, שפה שמביעה את המקומות שלמעלה מטעם ודעת. אז אם תרצו, נגיד אדם אומר איזה תוכן. אז התוכן עצמו, כשאתה שומע את השני, אז התוכן עצמו זה הממלא. השפה שהוא מדבר בה זה סובב. כלומר, אתה מבין גם את השפה, אבל אתה לא עסוק בזה. כלומר, אתה שומע מישהו מדבר, ואתה לא מתרגם כל מילה לזה. אתה כבר ישר עובר למה הוא אומר. והשפה היא ממילא. ונגיד אם ידבר אדם בשפה גבוהה, יש שפה של רחוב, יש שפה של עולם עסקים, יש שפה של בית מדרש, ונגיד יכול שפה ממש ככה עשירה, שירית, יכול אדם לדבר בשפה כזאת, שאתה תקשיב לתוכן, אבל תגיד אחר כך, אבל היה גם משהו מאוד מיוחד, היה משהו מאוד מרשים בכל הדיבור. לא במה שהוא אמר, אבל בשפה. כי זה האטמוספירה שבה הדברים נמצאים. זה עולם המושגים שבו הדברים נמצאים. אפשר להגיד בהחלט, זה הבחינה של סובב לעומת ממלא. אז הקדוש ברוך הוא לא בגדר ממלא ולא בגדר סובב. כי סובב למרות שזה יותר עמוק ויותר נסתר מעינינו בדרך כלל, אבל עדיין זה, יש איזשהו אחיזה. יש יותר מזה. ולכן נקרא אל עליון, כלומר שהוא רם וניסה בגבוה מאוד, ואין בפרדס, וכו' וכו'. סוף סוגריים. ומשם נמשך להיות לאדם בחינת צעקה בפנימיות הלב למעלה מן הדעת. שומעים, מקודם הייתה צעקה בחיצוניות הלב למטה מן הדעת, עכשיו צעקה בפנימיות הלב למעלה מן הדעת שלו להיפרד מייחודו ואחדותו יתברך. להיות ליבו בוער כמשפי אש, שלב את העולם מאליה ומעצמה, בלי טעם ודעת, להשתפך נפשו אל חיק אביה, ולמצוא נפשו באחד, כחלק השם עמו, וישראל הוא במחשבה בחינת פנימיות כמו שתו במקום אחר. מי? כשהוא בא בתוך פנימיות הלב? הקדוש ברוך הוא. לתפוס, אני לא יודע לתפוס, אבל להתקרב. מה זה בחיצוניות הלב? אנחנו משיגים את הקדוש ברוך הוא דרך העולם. פנימיות הלב, איך אנחנו משיגים אותו? אפשר להגיד באופן ישיר. אבל מה זה באופן ישיר? זה דרך הנשמה שלנו. כמו, נגיד, בעצם הנשמה עצמה היא הסיפור. יכולה להשיג את הקדוש ברוך הוא דרך כלי הגוף. הנשמה והגוף מחוברים. שיעור קומה אחד, צלם אלוקים אחד. אז דרך כלי הגוף הנשמה משיגה את הקדוש ברוך הוא. אבל יכולה הנשמה להשיג את הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, דרך כלי כאילו כביכול דרך דרך עצמה. כי הנשמה עצמה, כל עניינה, כל חיותה, הוא בעצם הניצוץ האלוקי שיש בה. וזה כמובן הרבה הרבה יותר חזק. כי זה לא קרבה דרך לבושים, דרך כל מיני כלים. אלא זה ממש קרבה עצמית. אומרים שיש חיצון פנימי עצמי. חיצון זה באמת להסתכל על הדברים בחיצוניות. נגיד החיצון ביחס לעבודת השם. לא יודעים שיש בורא, יודעים שהוא ברא את העולם. אם כי החוויה הפשוטה היא שיש עולם. רק מבינים שיש בורא ולכן צריך לקבל עול וכו'. פנימי אדם באמת מסתכל על העולם, אבל מתוך העולם הוא גם מתבונן שיש לעולם חיים, יש נשמה לעולם. זה פנימי. תרצו, זה אולי קצת הצעקה הקודמת, יכולה להיות כבר פנימי, לא רק חיצוני. למרות שהיא נקראת חיצוניות עליה. ועצמי, זה קשר עצמי. לא תלוי בשום דבר אחר. זה הקשר בין הנשמה לקדוש ברוך הוא. מה גורם לאדם להתעורר לזה? קודם כל באופן פשוט השופר. השופר. בעבודה שלנו, מברכים לשמוע כל שופר. מה זה לשמוע? זה אתה לא מוטרד משום דבר ומקשיב. זה מה שצריך לעשות בשביל לזהות את המדרגה הזאת. להיות מוטרד משום דבר ולהקשיב. כתוב בכל יום, בת קול יוצאת ואומרת, אוי להם לבריות, מעלבונה של תורה. יש גם עוד בת קול שאומרת, שובו בנים שובבים. כל הזמן. מה צריך לעשות כדי לפגוש אותה? להקשיב. רב צדוק אומר, זה הערעורים בלב. שיש כל הזמן, ערעורי הלב. זה הבת קול הזאת. אבל צריך לשמוע אותה. זה לתת מקום לחיוניות הפנימית שיש בתוכנו. הנשמה שיש בתוכנו. באמת, בחוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, נתן לנו את השופר, שהוא באמת מוקח אותנו למקומות האלה. וזה צעקה בבחינת פנימיות הלב, וכו'. טוב, אז אנחנו היום קצת צריכים לסיים בזמן ממש, אז רק נזכיר עוד שתי נקודות שהוא אומר, שמקודם אמר, אחרי השם ילכו. זה בחינת חיצוניות הלב. כאילו, זה קרבת השם, אבל אחרי השם. אם תרצו, זה השגה של פנים באחור. הוא הולך ואנחנו אחריו. לא אחור באחור. אחור באחור זה כל אחד כיוון אחר. הולכים אחריו. אבל יש השגה יותר גבוהה, פנים בפנים. זה השגה של פנימיות הלב. כי זה ממש קרבה, לא דרך משהו אחר, אלא בצורה ישירות. לא דרך הסיבות שלו, שזה לפעמים יקרה האחור, אלא ישר. בהמשך הוא אומר, על הערים והגבעות, שקל הפה לשרים וגבעות במוזניים. אז הוא אומר שהערים זה המדרגה של פנימיות הלב, והגבעות זה המדרגה של חיצוניות הלב. ואז הוא דורש יפה, וזהו הערים הגבוהים ליעלים. שופר של ראש השנה, של יעל פשוט. השופר של ראש השנה, שייך למדרגה של הערים, שזה המדרגה של פנימיות הלב. אז מי שירצה, לא, גם הזמן שלנו לא היה שלם, אבל לא ציפינו שנגמור את כל המאמר, אבל שנגע בנקודות העיקריות. אבל מי שירצה ויהיה לו חשק, אז בליל שבת זה הזמן הטוב, אחרי עונג שבת כמובן. בשעות הטובות אפשר לשבת, לחזור, עם קוסטי, להתענג. שתהיה שנה טובה ומתוקה בעזרת השם, כל ישראל, סליחה.